ערב טוב. שומעים אותי בסדר מאחורה? רוצה להביע באמת הערכה רבה על התרגול שלכם ושלכן. מאוד מעורר השראה וכיף. לראות את התרגול פה בעין דור. והכרת תודה גדולה לצוות שלנו. איפה הצוות? אני אומרת לבד? שדואגים לנו ועוטפים אותנו, גם הצוות וגם הרכזים והרכזות שגרים פה. והכרת תודה גדולה. זה לא פשוט ריטריט כזה ארוך. להחזיק את הדבר הזה בהתמדה. ואני רוצה שנתחיל בתרגול הרהור על העצמי. ככה אפשר למצוא תנוחה של ישיבה. בכלל טוב השיחה הזו. אנחנו יהיה לנו כל הזמן התייחסות ישירה לחוויה שלנו, אז למצוא לעצמנו תנוחה שאפשר בנינוחות להפנות את המבט אל החוויה. אל הגוף. אני מזמינה את כולנו לעצום עיניים להרהור הזה. הזמנה להביא תשומת לב לעצמי, לעני. מה או מי הוא זה שחושב, מרגיש, מודדת? אם אפשר לזהות, עצמי, מוחשי, קיים. איפה הוא נמצא? מזמינה לנסות למקם את העצמי. בראש? בעיניים? בנשימה? בידיים, בבטן, ברגליים? אפשר לעשות צריקה ולחפש איפה העצמי ממוקם. איפה הוא? תעשו סריקה רגע. איפה העצמי ממוקם? אולי הוא מאוד מאוד קטן, אז אפשר לנסות לבדוק באיברים קטנים. אולי בתאי הגוף, באטומים של הגוף. אולי יש לנו ככה מחשבה שהתודעה היא עצמי. אבל כבר ראינו שהתודעה היא זרם של מחשבות, רגשות, דימויים, זיכרונות. מופיעים ונעלמים. מה ממצבי התודעה אלו העצמי? העצמי הוא המחשבה האוהבת? המחשבה הכועסת? התחושה הנעימה? התחושה הלא נעימה? השמחה? העצב. אם נראה לנו שעצמי הוא אחד מהדברים האלה, מה קורה לעצמי כאשר החוויה או המצב תודעה או המחשבה הזו מתפוגגת? אינה נוכחת. עם העצמי או המחשבה האוהבת, או התחושה הנעימה, או התחושה מאחורי העיניים. אם היא רגע נעלמת, אז גם העצמי נעלם. אז איך הוא חוזר? אולי יש הרבה עצמיים. עצמי אוהב, עצמי כועס, עצמי שמח, עצמי מדוכא, עצמי מפוחד, עצמי מרווח. אז אם העצמי הוא לא בגוף, הוא לא בתודעה, אם לא מצאנו ממש איפה הוא ממוקם, אולי משהו אחר? יש חלק אחר שלא הגוף והתודעה? אנחנו אומרים, הגוף שלי, התודעה שלי, כאילו רומזים או רומזות שיש מישהו שהוא הבעלים של. אתם מוצאים אותו? איפה הוא נמצא? איזה סוג של תופעה הזו? תחושה? מחשבה? מהי בעצם חוויית העצמי ולא הרעיון שיש לנו עצמי? מהי חוויית העצמי הישירה? האם היא באמת דבר מוצק, קבוע? אפשר למצוא אחד כזה שהוא קיים, בלתי תלוי בכלום. עצמאי, נפרד. הרהור / התבוננות. איפה הוא העצמי הזה? כל כך הרבה פעמים אני אומרת, אתם או אני, כן? אני, עצמי, שלי. ומה זה הדבר הזה? אז הערב זה שיחה על החקירה או הראייה החודרת של התופעה הזו שאנחנו קוראים לה עצמי. איך היא מתהווה? ואיך הראייה הישירה של איך היא מתהווה יכולה מאוד לשחרר. והחקירה הערב של תחושת העצמי היא לא החקירה הפרסונלית, שזה אנחנו מכירים ומכירות מאוד טוב, נכון? אני יודעת לספר על עצמי הרבה מאוד דברים. הדפוסים שלי ומה המקור שלהם וההיסטוריה, חדומה, נכון? זה יש לנו, מה נקרא, זמן שפה, או שפת הפסיכולוג או הפסיכולוגית, או השפה הווירטואלית, כן, ככה. והחקירה הערב היא לא פרסונלית. המופע הזה של העצמי, אבל לא במובן האישי. ולהציע הערב את הלימוד של חמשת המצרפים, שאני אשמח לדעת, אני אומרת חמשת המצרפים, מי יודע? מי יודעת על מה אני מדברת? אוקיי. מי זו פעם ראשונה שהיא שמעת את זה? אז ברוך הבא לעולם המצרפים. ברוכות הבאות. ואחד הנושאים או הלימוד שהוא כל כך מרכזי בדרמה, ולא רק בטקסטים המוקדמים, אלא בכלל. והלימוד הזה של חמשת המצרפים, ותכף אני אדבר עליהם, ואני אפרוט אותם, בעצם חמישה אספקטים של החוויה שלנו, זה לא רק בלימוד של הדרמה, זה לא רק תיאור, כן, של איך חוויית העצמי שלנו נוצרת ואיך היא מתהווה, אלא בעצם זה גם תרגול. זו צורת הסתכלות. ואנחנו גם נמשיך איתה, גם מחר. אז מי שהיום ככה שומע, שומעת, גם זה מוקלט וגם בטח לשמוע את זה שוב ושוב, אז ככה אני אומרת מה שהזכרתי בשיחה אחרת, למי שזה פעם ראשונה וזה יכול להיות הרבה, אז מה שנקלט, נקלט. אוקיי? מה שצריך להיקלט, ייקלט, ומה שלא נקלט, הוא נופל והוא באיזשהו שלב הוא יעלה. כן? והוא יהיה לנו ברור בהמשך הדרך. אז חמשת המצרפים גם כתיאור של איך חוויית העצמי שלנו מתהווה, וגם כתרגול, כאופן הסתכלות שבעצם מפרק את התפיסה שממצקת. זה לא רק שאני אומרת את זה. כן? צורת הסתכלות שמפרקת תפיסה שממצקת. מה עולה לכם אינטואיטיבית? מה בדרך כלל אנחנו מתמצקים ומתמצקות? זה יהיה בטוח אחד המצרפים. גם אם לא קראנו להם ככה. אגב, הם נקראים בפאלי, אופדאנה קנדה. מה זה דומה? אופדאנה וימותי? כן? מצרפי האחזות. והשחרור באמצעות אי האחזות. אופדאנה וקנדה. התרגום לזה בעברית הוא מצרפים. זה מה שהצלחנו למצוא הכי טוב. אף אחד לא מצא תרגום יותר טוב. אז בעצם תרגול שמפרק איזו תפיסה שממצקת, זה תרגול שמפרק דוקה. דוקה במובן של, שוב, אם מישהו פחות מכיר את המונח הזה דווקא, זה מאוד מעניין, יעל, שכמעט לא השתמש במילה דוקה. סליחה, אני אראה אותך. נכון, שחר, כמעט, זה ריטריט שהיה מרווה, את זה מילה דוקה. סימן ממש טוב. בדרך כלל המילה הזאת נוכחת איזה חמישה ימים מפסיקים להגיד אותה, אז אי נחת, חוסר סיפוק, אי סביעות רצון וסבל, כן, הספקטרום הרחב, דוקה. כן? אז חמשת המצרפים כתרגול שמפרק התמצקות שמייצר הדוקה. בעצם על מה העצמי או אני, ואני משתמשת בעצמי ואני באותו מובן, יש כאלה שיותר אוהבים אני, יש כאלה שאוהבים יותר עצמי, מבחינתי זה אותו דבר, אני לא יודעת אפילו בעברית אם יש הבדל באמת בין עצמי ואני. כן? אז הלימוד הזה בעצם מכוון אותנו לשים לב על מה העצמי או אני מתיישב, מתמצק, מתמקם. בדרך הפירוק, כן, של ההתמצקות, משהו גם מתפורר באשליה של העצמיות הקבועה, הממשית, היציבה. אוקיי? זה ההתכוונות של הלימוד. אז זה בעצם תרגול של שינוי התפיסה האוטומטית שלנו, שעושה אני. הנה הקדמה, אני תכף עוד אחזור לזה, אבל ככה רציתי ככה לתת איזה הקדמה. עכשיו כשמתחילים לדבר על חקירת חוויית העצמי, גם אם זה היה במובן הפסיכולוגי, וגם במובן הלא פרסונלי, חשוב מאוד להחזיק איכות של כלילות. אוקיי? אני מזמינה כבר, תכניסו רגע לייטנס. שנייה. אפשר להכניס קצת לייטנס? אוקיי? חייבים. קצת הומור עצמי, לא ציניות. אוקיי? הומור עצמי ככה מחוייך וכליל. והרבה מטה. כי הרבה פעמים שמתחילים לדבר על העצמי, ומתחילים לעשות רפרנס לחוויה שלנו, אז אני מתחילה לראות את כל ההתמצקויות שלי, שזה טוב לראות את כל ההתמצקויות, אבל טוב לראות את זה עם מבט משועשה כמעה. מופעי העצמי. ולהביא את האיכות הזאת של כלילות ושל סקרנות, שעצם המבט הסקרן מתחיל לפרק משהו בהתמצקות. Okay? אז ככה, אז להחזיק את ה... מילה light, light attitude. זה בעצם שיחה שמכוונת לתרגול שמה שכבר הוזכר פה, תרגול ענתה, ככה זה כן הוזכר, ושוב אנחנו יהיה לנו זמן ביומיים הקרובים ככה לצלול גם לתרגול הזה. תרגול של צורת הסתכלות שהיא משחררת. משתמשת כמו המושגים שכבר הכנסנו לכאן ודיברנו עליהם. אז מה הם חמשת המצרפים? כל מיני קטעים, היום אני אקריא לכם, יש הרבה ציטוטים מהם. מי שאוהב יופי, מי שלא אוהב. לייטנס. אוקיי. אפשר לעצום עיניים, אני אקריא לכם את שני קטעים קצרים משתי סוטות, דרשות של הבודה. זו ראשונה. מתרגלים, מתרגלות. אותם ברהמינים הפרושים שתופסים את האני באופנים שונים, כולם תופסים את האני או את העצמי בהקשר לחמשת המצרפים הנגועים בהאחזות. זה אומר, בעצם אומר, כולם, כל בני האדם ובנות האדם, נעזוב רגע פרושים וברהמינים, זה, כן, זה הניסוח בדרשות המוקדמות, כל מי שתופס את האני או את העצמי, תופס בקשר לחמשת המצרפים הנגועים בהאחזות. זה הקטע הראשון. קטע שני, אומר את זה לאננדה, התלמיד, אולי התלמיד הכי קרוב, והיה גם הבן דוד של הבודה, אומר לו, אננדה, מהאחזות מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. ומהאחזות במה מופיעה תחושת אני, שאינה מופיעה בהיעדר האחזות? מהאחזות בגוף מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. מהאחזות בתחושות מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. מהאחזות בתפיסה מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. מהאחזות בדפוסים המנטליים מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. מהאחזות בהכרה מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. יפה, לא? ישר ולעניין. אוקיי? עכשיו נפרום את זה. בעצם כל השיחה באיזשהו אופן פורמת את הדרשה הזו, ואלה היו חמשת המצרפים. על הקטע? אוקיי. אז אני אשתה קודם. אוקיי. אננדה, מהאחזות מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. ומהאחזות במה מופיעה תחושת אני, שאינה מופיעה בהיעדר האחזות? מהאחזות בגוף מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. מהאחזות בתחושות מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. מהאחזות בתפיסה מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. מהאחזות בדפוסים המנטליים מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. מהאחזות בהכרה מופיעה תחושת אני, ולא מאי האחזות. אולי זה ככה דרך נוספת להגיד, זה רגע אם מה שאפשר לחוש, כן, או לדמיין איזה רגע, שהתנועה של האחזות, אפשר להשתמש גם במילה הזדהות, אוקיי, או התקבעות, תבחרו את המילה שמתאימה. האחזות בעצם היא מקפיאה משהו, נכון? יש לנו כל הזמן, הסתכלנו היום בניטשה, כן, את השינוי, מה זה האחזות? האחזות זה הרגע, כן, שיש תנועה שמקפיאה איזה רגע חושי. מתמצקת, נתפסת. עוד איזה דרך, מאוד אוהבת את, את המילה הזאת מקפיאה. נכון? יש משהו כאלה, האחזות מקפיאה איזשהו רגע חושי. אז חמשת המצרפים. אז עכשיו אני רוצה לדבר על חמשת המצרפים, אבל אני רוצה לעשות את זה כהתבוננות. אז אני רוצה להזמין אותנו שוב ככה לשבת בתנוחה נוחה, ולהפנות את המבט לכל אחד מהמצרפים שאני אציין. כדי שזה לא נשאר כזה מה שאני צריכה לזכור כזה רשימה תיאורטית, הרי הוא בעצם מדבר על, על חמישה אספקטים של החוויה שלנו. יש כאלה שהם יותר זמינים לנו וברורים לנו, ואולי יש כאלה שהם טיפה יותר מעודנים. אז המצרף הראשון הוא מצרף הגוף. מגע אחד, להיות במגע עם הגוף. וכאן מדובר לו על המחשבה על הגוף, או הדימוי של הגוף, אלא תחושת הגוף. יותר מזה, ככה בפירוק של גוף, הוא מפורק ליסודות, אדמה, אש, אוויר ומים, ובתרגול הבודיסטי מדובר על אדמה, זה המוחשיות, או הכבדות, או המוצקות שיש בתחושת הגוף. לאפשר לחוש את האגן עכשיו, או את הירכיים, או את הראש בכבדות. או אם יש איזשהו מקום שיש איזשהו רכות, לתנוחי האוזניים, שפתיים, אני יסוד האדמה. אם יש תחושה של נוזליות או רטיבות, אולי קצת חם לנו, יסוד המים. אם יש תחושה של קרירות או חמימות, יסוד האש. התחושה של האוויר אל הנשימה, יסוד האוויר. אז גוף, מצרף ראשון. מצרף השני שאני רוצה להתייחס, הוא לא מופיע ברשימה מספר 2, הוא מופיע אחרון, הכרה. אפשר להגיד, יותר מדויק להגיד, הכרה חושית. הרגע שבו יש חוויה באחד מששת החושים. זה רגע של הכרה חושית. אני אקח את הכרת האוזן. אני אצלצל בפעמון. הרגע שיש שמיעה. זה הכרת האוזן. באנגלית התרגום מאוד יפה, שקשה למצוא בעברית, זה knowing, זה כשם פעולה. הכרה חושית זה הרגע שיש שמיעה, ראייה, והערכה, ותחושה, וטעם. זה הכרה חושית. והכרה היא לא דבר, היא פעילות. היא מתרחשת כל הזמן. אז אם אפשר שוב להפנות את תשומת הלב רגע להכרת האוזן, צלצל בפעמון. איפה ההכרה נמצאת? האוזן? בצליל, בין לבין. מצרף ההכרה. כשאני מדברת על חמשת המצרפים, הם נוכחים בכל רגע של חוויה, כל החמישה. אפשר באמת, אין אחד בלי האחר. הם מתאבים כל הזמן התאבות גומלים. בואו נשאר עוד עם הכרת האוזן. קל מאוד ככה לחוש את זה דרך ההכרה החושית של האוזן. ולפגוש את מצרף התחושות, הוודנה. ובעצם הגוון שמלווה כל רגע של הכרה חושית. מה הגוון של החוויה שלי כשיש רגע של שמיעה? של טעם, שעולה רגע של זיכרון. יש מיד איזשהו גוון של או נעים או לא נעים או ניטרלי, כן? בספקטרום מאוד מאוד רחב. בוא נהיה רגע עם הכרת האוזן. נעים, לא נעים, ניטרלי. מצרף התחושה. המצרף הבא שלנו הוא מצרף, לפעמים הוא מאוד ברור ולפעמים הוא חמקמק, מצרף התפיסה. עם העיניים שלנו עצומות, רגע של תפיסת הגוף יושב. אולי יש תפיסה של הגוף קצת כמו הר. או תפיסה של הגוף כמו שדה של תחושות. מצרף התפיסה זה הפעילות האוטומטית, כן? שמזהה. אפילו נותנת שם. לא תמיד. זיהוי לפעמים בלי שאפילו השם מופיע לנו קוגניטיבית, אבל עכשיו אני אבקש מכם רגע, כשאתם פותחים ופותחות עיניים, חכו, אל תפתחו עוד. כשאתם פותחים ופותחות ויש מגע חושי של הכרת העין, בבת אחת בפתיחה של העין, יש תפיסה של מה שאני רואה, אני רואה. אז תפתחו רגע את העין, את העיניים ככה, ותשימו לב. הייתה בחירה? תח, תפיסה, צבעים, דמויות, זיהוי. מצרף התפיסה. אני רוצה להציע, ככה לפחות אני מאוד אוהבת להתייחס גם למצרף התפיסה, תמיד השאלה איפה זה ממוקם, אבל אני רוצה להציע שזה כן בפעילות הזאת של הזיהוי האוטומטית ונתינת השם, כמה נתינת שם לחוויה שלנו, אגב, מבנה את החוויה שלנו. אם אני תופסת תחושה מסוימת ומיד מופיע זיהוי כאב, נכון? מה זה מייצר? אם אני פונה אל התחושה הזאת ורגע מניחה לזיהוי כאב ושואלת, רגע, איזה תחושה יש שם? האם זה דוקר? האם זה מעקצץ? האם זה פועם? זה משנה משהו בחוויה, התפיסה האוטומטית, כמה היא מייצרת באופן מיידי את החוויה שלנו. דוגמה שאני מאוד מאוד אוהבת ככה להזכיר אותה, וכמה מהר וכמה התפיסה שלנו קשורה במה שלמדנו, ומה ששמענו, ומה שהתרגלנו, ובתרבות שלנו, נכון? ובשפה. מאוד מעניין. מצרף מאוד מאוד מעניין. ומאוד מעניין ככה אולי להיזכר ברגע שמופיעה איזושהי תחושה, ובאופן מיידי, התפיסה מזהה את זה כמפחיד. Okay. ואז אנחנו יכולים להציע לתודעה שלנו להגיד, רגע, אולי אני מניחה רגע לזיהוי מפחיד, כי זה אוטומט, ואני אזהה את זה כהתרגשות. מכירים את הרגע הזה? כן? היה לכם למישהו רגע כזה שאפשר לשנות בין האוטומט מזהה את זה כמפחיד, ואז הרגע השנייה אני יוצרת, ואולי אני מזהה, יכולה לזהות את זה באופן אחר, איך זה משנה את החוויה שלי. כן? הזיהוי, השם, המילה שבחרנו כדי לזהות משהו בחוויה. כמה זה משמעותי. רק לשים לב לתהליך הזה שמתרחש. עוד דוגמה ככה שאני חושבת שכולנו מכירים ומכירות, בזיהוי המיידי של איזשהו משהו בתור קשה. ואז השינוי של התפיסה מהמילה קשה, מאתגר. מה קורה לחוויה שלנו? בין קשה למאתגר. עכשיו נורא משמעותי בעיניי בהתבוננות על מצרף התפיסה, כמה הזיהוי שלנו אוטומטי, הוא מותנה, כמו שאמרתי, בתרבות, במה שלמדתי, במילים שיש לי בתודעה. זה נורא מעניין מי שעשה פעם NVC, Non-Violent, תקשורת מקרבת, יש להם רשימת רגשות. שהוא ראה פעם, זה רשימה מאוד מאוד גדולה של רגשות. עכשיו, אני די תפסתי מעצמי בן אדם שדי מזהה מגוון מנעד רגשי יחסית רחב. ואני זוכרת שבפעם הראשונה שהציגו לי, אני הסתכלתי על הרשימה, והתחלתי לעבור. פתאום קלטתי שרק כשאני קוראת את המילה, אני פתאום יכולה לזהות את הרגש הזה, שהמון זמן לא ראיתי את המילה, ולכן בכלל לא זיהיתי את הרגש הזה בחוויה שלי. ראיתי אם זה משהו מישהו, איזה מהדהד למישהו, זה מאוד מאוד מעניין היה לראות, כן? אז כמה המצרף של זיהוי, כן, הוא שוב מותנה בזיכרון ובתרבות ובשפה ובמנעד של השפה שלנו. ומה שקורה עם התנועה הזאת של הזיהוי, כמה מהר הזיהוי הזה מקבל משמעות של אמת. אוקיי, שנייה רגע, בוא נעצור רגע. כשאני מזהה משהו, מיד התודעה שלי, כן, מניחה שהזיהוי הזה אומר שזה אמיתי. שאיך שזיהיתי את זה, מפחיד, כואב, אויב, ידיד, אהוב, חבר, שונא, לא שונא, כן? נגיד על אנשים אחרים, איך באופן אוטומטי התודעה גם מניחה אמיתיות לזיהוי. כן? אני רק רוצה ככה שנתחיל לשים לב כמה מהר הזיהוי קורה, וכמה הוא מחובר עם זיהוי של משהו אמיתי. ולשים על זה סימן שאלה מאוד מאוד גדול. זיהוי משהו לא אומר שזה דבר אמיתי, או שזיהיתי נכון. אחרי שזיהיתי נכון. אפשר להגיד שחלק מאוד משמעותי, אם לא כל התרגול שלנו, הוא בעצם שינוי של תפיסה. מתפיסה אוטומטית של כאב, אמיתי, קבוע. זה שאני מחזיקה תפיסה של הראיות, זה שינוי של התפיסה. לטפח מטה, זה שינוי של תפיסה. קחו רגע להיזכר, אני רוצה לתת עוד דוגמה קטנה כזאת של תפיסה, קחו רגע להיזכר ברגע שהייתה מועקה. נסו רגע לעורר, סליחה שאני מבקש לכם לעורר מועקה, בשביל המשחק. רגע, תחושה של מועקה. בדרך כלל מה קורה כשעולה התחושה הזאת והיא מוכרת לנו, מיד מה התודעה עושה, היא מזהה את זה, או הנה המועקה. מיד, ככה. מה קורה כשאני שמה לב לאוטומט של הזיהוי? ושנייה עוצרת, מתקרבת, ואולי מזהה את זה כתחושה של דחיסות. דחיסות. כבדות. מה קורה לחוויית המועקה כשאני משנה את התפיסה? ובכלל אני חייבת לזהות דברים כאלה בתור יסוד האדמה. מה קורה כשאני מזהה משהו שבאופן אוטומטי אומר, כן, מועקה בתור יסוד האדמה. מה זה עושה לתחושה? תעדדו לי אם זה מדבר, אני רואה שאני אחוש. Okay. לא? מישהו לא? זריה. והמצרף האחרון שככה נכח פה הרבה מאוד... המילה סנקרה וסנקרות, כן? גם מי שנראה לי לא ידע שום דבר הזה, כבר שמעתם את המילה, זה המצרף האחרון שאני אתייחס אליו, כן? סנקרה, מילה שמאוד קשה לתרגם אותה, היא באה מ-putting together, כן? משהו שנוצר ונבנה יחד, כן? אבל המילה סנקרות, הרבה פעמים איך שאנחנו מתרגמים ומתרגמות אותה, זה בעצם המגוון של המופעים המנטליים של נטיות, התניות, דפוסים, כוונות, זיכרונות, מחשבות, הלכי רוח. אוקיי? זה מצרף ענק. אם האחרים אפשר להגיד גוף, תחושה, תפיסה, הכרה, וזה יחסית, כן, די ברור. כן? נגיד, גם תפיסה במובן זה של זיהוי. כן? זה אפשר להגיד כמעט כמו איזה דפוס קוגניטיבי. הסנקרות זה מין איזה... בעצם, אגב, הכל זה סנקרות. אבל בתוך חמשת המצרפים, הסנקרה זה, היא כוללת את כל המגוון הזה, ויותר מזה היא כוללת את מצבי התודעה, את הלכי הרוח, את הרגשות ואת המחשבות המיטיבים, ואת הלכי הרוח, הרגשות, מצבי התודעה והמחשבות הלא מיטיבים. יש סנקרות מיטיבות ולא מיטיבות. ויהל בשתי השיחות שלו בעצם דיבר כמה הסנקרה בעצם מעצבת את העולם שלנו. היא מבנה את העולם שלנו. המשפט שהזכרנו, אנחנו לא רואות את הדברים כפי שהם, אלא כפי שאנחנו, זה הסנקרה. עכשיו היא לא באה לבד, כי חייב להיות רגע של מגע חושי והכרה חושית, ולהכרה יש רגע של תחושה בבת אחת, כן? נעים לי או לא נעים לי, הרבה פעמים בגלל שנעים לי או לא נעים לי, אני מזהה את זה בצורה מסוימת. כן? ואז הסנקרה זה הרבה פעמים גם התגובה האוטומטית, והתגובה הזאת היא גם צובעת את התודעה שלי ומבנה את הרגע הבא. אתם רואים רגע את חמשת המצרפים? הם לא באים, זה לא, אנחנו פרמנו אותם, אבל בכל רגע יש רגע של מגע חושי, זה הכרת העין, האוזן, אף, הלשון, גם הרגע של הכרת התודעה, שיש רגע של מחשבה או זיכרון, זה הרגע של חוויה, זה באופן אוטומטי היא עולה יחד עם תחושה ועם זיהוי. כן? מיד ברגע של מגע, נעים לי, לא נעים לי או ניטרלי בתוך הספקטרום, מיד התודעה שלי מזהה את זה, גם כנעים או לא נעים, כן? כבעיה, ככיף. כן? אפילו אני מזהה את הרגש שנוכח. ואז יש תגובה לזה, זה הסנקרה, אבל כבר יש סנקרה שהתנתה את כל הדבר הזה וממשיכה להפעיל את כל המהלך הזה. וזה מתהווה כל הזמן בתלות גומלין, כן? זה בעצם איזשהו פירוק של החוויה החושית. אני רוצה לתת לכם דוגמה של איך סנקרה, למשל כמו כעס, בעצם מתנה את כל שאר המצרפים. אוקיי? אז שוב בואו ניקח רגע שנייה, לעורר בדמיון המאוד רחוק רגע של כעס. הרחוק. אל תדמיינו משהו שקרה עכשיו בריטריט, כן? איזשהו דמיון של רגע של כעס. אז כעס זה סנקרה. סנקרה לא מיטיבה, כי סנקרה שהיא מצמצמת. אז הסנקרה הזאת של הכעס, איך היא משפיעה על הגוף? נהיה לי אולי חם ומקובץ. הסנקרה של הסנקרה עצבה משפיעה על הגוף. וכעס הרבה פעמים מיד מלווה בתחושה שהיא לא נעימה. זה הוודנה, תחושה לא נעימה. הכעס עצמו מתנה את הוודנה. אחר כך הוודנה מתנה ממשיכה להתנות את הכעס, כן? זה כן מעגל בלתי פוסק. והכעס, הסנקרה הזאת, איך היא צובעת את הזיהוי שלנו? קמנו בבוקר כועסים או כועסות מרוגזים, ואז כל מה שאני מזהה בסביבתי זה את הדברים שמעצבנים. שמתם לב לזה? לא שמה לב לדברים נעימים, רק דברים מעצבנים. אז הכעס מתנה גם את ההכרה, מה אני בכלל שמה לב, איזה ראייה, איזה שמיעה, וגם איך אני מזהה. והכעס יכול להבנות עוד כעס, זה סנקרה שמבנה עוד סנקרה. מה קורה בתרגול, נכון? אם זה רצף של רגעים, רגע אחד של התעוררות של תשומת לב, שאני רואה את כל המבנה הגדול הזה, ואז אני בוחרת אולי להביא משהו אחר לתוך הרגע, את המטה. את הסבלנות, את היציבות, כן? סנקרה אחרת. איך היא מעצבת ומבנה את הרגע הבא אולי בצורה יותר מרווחת. לכן כל כך חשוב בתשומת לב לכל ההבניה הזאת שכל הזמן מתרחשת. עוד לא הגענו לעני. דיברתי עכשיו חצי שעה, אני לא התכוונתי בכלל לדבר ככה חצי שעה. זה רק, עוד לא הגענו לדבר על איך כל המופע הזה מתכווץ לעני ושלי. כן? אבל אתם יכולים כבר לחוש את זה, נכון? כי מה זה כעס? כן, שיש כעס תופס אחיזה, זה אני כועסת. אבל לראות איך כל המופע הזה, כן, והחשיבות הגדולה של תשומת הלב מרגע אחרי רגע אחרי רגע, כי אנחנו בעצם תופסים את המעגלים האלה, ועושים איזשהו שינוי שמתה את כל הזרם הזה למקום אחר. יכול לבנות עולם אחר לחלוטין. איך רגע של כעס שמתחלף במטה, ופתאום כל העולם נראה אחרת. אולי אפילו היה רגע כזה שפתאום הלכנו והיה איזה סרט שככה התרחש בראש ומכל מי ששמתי לב זה הדברים המעצבנים. ואז בבת אחת, אולי באופן ספונטני, הופיע מטה. ואז פתאום ראיתי, וואי, איזה עץ יפה. מה, הוא לפני רגע היה פה. זה הדבר הכי מדהים שלפעמים לא רואים משהו כשיש סנקרה מסוימת. ממש לא רואים. אין, המציאות שלנו היא כל הזמן נבנית ככה. אפילו ברמת מה אני רואה, מה אני שומעת. שבו זה שעד שלא אומרים לנו, שמתם לב לתרנגול ההוא בחוץ? יכולנו לא לשמוע את זה. כי יכול להיות שהמיקוד שלנו הוא במקום אחר. כן? ואז רק זה שמציעים לנו משהו, פתאום אני שומעת משהו שהיה קיים. זאת אומרת, כל הזמן יש הבנייה של החוויה שלנו. עכשיו נגיע לעצמי. כבר הגענו אליו, אבל ככה נשים עליו ספוט. אז אולי אפשר כבר לחוש איך זה שהלימוד של חמשת המצרפים שבעצם כן, פורם את המופע הזה של החוויה ואת המופע הזה של העצמי ואומר, שימי לב מה מתרחש, מה נבנה כאן, מה מתנה מה. ואחד הדברים המשמעותיים זה לראות בתוך ככה, ואני כן מזמינה אותנו שנייה, עוד פעם ככה, אני מצטערת שכל מיני אתכם לעצום עיניים, אבל התחושה שלי כשאנחנו רוצים עיניים יש איזשהו כן, זה לא מפה, אלא זה יותר embodied. בעצם מה שאני אציע לנו עכשיו זה רגע כל מיני אופני תרגול בהקשר הזה של חמשת המצרפים וההתבוננות במופע הזה של העצמי. ניסוח של אנדרו אולנסקי שבא מתוך הדרשה שהקראתי לכם שהוא אומר, היאחזות זה לא משהו שנעשה על ידי אני, אלא אני הוא משהו שמתהווה מתוך היאחזות. אני אחזור על זה. היאחזות זה לא משהו שנעשה על ידי אני, אלא אני הוא משהו שמתהווה מתוך היאחזות. היאחזות במה? היאחזות בגוף, בתחושה, בתפיסה, בהכרה, במחשבה, בזיכרון, ברגש, בהלך רוח. כן, פרטתי רגע את הסנקרות. אז התרגול, אחד התרגולים שאנחנו מתחילים להביא, יש משהו שמתבהר, והמבט החוקר הזה שסתכל איך החוויה שלי מתהווה, ואיך חוויית העצמי שלי מתהווה, אני מתחילה לראות את הקשר בין האחזות, באחד מהאספקטים, או בכולם ביחד, לתחושת העצמי ולדוקה. ההזדהות באחד מהמצרפים, ההתקבעות, ההתיישבות, כן, נקרא לזה, התמקמות על אחד מהמצרפים, תחושת העצמי ודוקה. ברגעים של דוקה, לשים לב על מה התמקמתי. במה אני נאחזת, במה אני נאחז. זה מאוד מעניין ברגעים האלה שאני רואה את ההתמצקות של העצמי, ואני רואה אותו על מה הוא מתיישב. אולי על משהו בגוף, מחשבה, זיכרון, הלך רוח, רגש. ומאוד מעניין לראות איך גם מיד המילה אני אגב מופיעה. ותרגול של שינוי תפיסה זה להוציא את המילה אני. אני כועסת, אני בודד. להוציא ולהגיד, יש כעס, יש בדידות. מה קורה רגע בחוויה? כמה המילה גם אני, איך היא ממצקת בעצמה. אפשר ביום רגע אחד להוציא, כתרגול, אי אפשר לא להשתמש במילה אני. זה בעיה. אבל אפשר לעתים בתרגול לראות מה קורה כשאני רגע אחד שולפת אותה ומחליפה אותה ביש. יש. עוד אופן תרגול כדי להתחיל לשים לב ככה איך, מה זו חוויית העצמי. לשים לב שחוויית העצמי שלנו כל הזמן משתנה. כשאני פותחת את העיניים בבוקר, מה היא חוויית העצמי שלי? אחרי 10 דקות מה קורה? אחרי שעה? מה קורה ב-11? אצלי עצמי הוא מאוד כבד ב-11. מתמצק שם על הכבדות, השעה הכי קשה בשבילי זה 11. מה קורה אחרי מנוחת הצהריים? מה קורה כשנייה שבאתי למנוחת הצהריים וכזה נשכבתי במסגן על המיטה? מה קורה חוויית העצמי? ואז יש גונג, מה קורה חוויית העצמי? okay. יוצאים אחרי השעה החמה החוצה ויש רוח. כן? מה קורה לחוויית העצמי? מה קורה אחרי שאכלתי? מה קורה בלילה? שמתם לב שיש כל הזמן חוויות עצמי שונות? היא גמישה, היא משתנה, היא הרעית. היום שמנו פוקוס על הניצ'ה, על צלילים ועל תחושות. אז אני ככה הזמנה לשים לב גם לחוויית העצמי, לתחושת העצמי, איך היא כל הזמנה, משתנה, גמישה. ואיך כשיש יותר היאחזות והזדהות והתמקמות על משהו, אז חוויית העצמי יותר דחוסה ומוצקה וקשה ויש יותר דוקה. וכשיש פחות היאחזות ופחות הזדהות, ויותר התרווחות, ויותר מטה, ויותר סמאדי, אז יש פחות עצמי, פחות התמצקות, פחות דוקה. צריך לראות את זה. איך מתהווה תחושת העצמי, איך היא מתמצקת, ואיך היא מתרווחת. לראות שהיא גמישה, שהיא הרעית, שהיא לא דבר קבוע. איך המילה אומרת, אני תמיד ככה. הוא תמיד ככה. זה, אגב, זה הכי קשה לצד השני, לראות את זה, נכון? כמה קשה לראות את השינוי בעצמי אצל אחרים ואחרות, בטח אנשים שככה מעורים אצלנו דברים. אז לראות איך מופע עצמי מופיע מתוך היאחזות באחד מהאספקטים האלה, חמשת המצרפים. שים לב לשינוי ולהריות ולגמישות של תחושת העצמי. זה מוביל להתבוננות שהיא טיפה יותר עדינה, יותר מעודנת. לא רק הריות והשינוי של תחושת העצמי, שתחושת העצמי שלנו היא הבנייה. היא לא קיימת כדבר. היא לא קיימת כשלעצמה. חיפשנו אותה ככה בתחילת השיחה. איפה היא? אפשר למצוא אותה לא ביחס למשהו. אומר לו, אננדה, מאחזות מופיעה תחושת אני, ולא מאי-אחזות. אז המופע הזה של העצמי זו הבנייה שנוצרת ונבנית מתוך האחזות, מתוך ההתקבעות, מתוך ההזדהות במשהו. מה קורה כשהיא איננה, כשאין האחזות, כשאין הזדהות? יש משפט נורא יפה של, אם מישהו מכיר את שלמה בזם, שהוא כתב איזשהו שיר, ויש משפט שהוא סוח נורא יפה בעברית, שהוא אומר, ההאחזות מפיחה את העצמיות. ההאחזות מפיחה עצמיות. זה נורא יפה, לא? מפיחה. אולי יש כאן אנשים שילדים הזה מפיחה, אני לא יודעת, זה נראה לי מילה של פעם כזאת, לא? ההאחזות מפיחה עצמיות. מאוד אהבתי את זה. כן, באנגלית, השימוש הזה, שזה לא סלף, זה סלפינג. אין לנו את האופציה בעברית. סלפינג, וזה תרגום נורא יפה של הפאלי. בעצם הבודה, כשהוא מדבר על ההתהוות של העצמי, כן, ההבנייה הזאת שנוצרת שוב, רגע אחרי רגע אחרי רגע, מתוך התמקמות והתבססות, כן, והאחזות והזדהות במשהו, אז הוא קורא לזה ההמקרה, מממקרה. זה, זה, זה לא מצחיק כמו כוסלה. אהם קרה, ממם קרה. מישהו שומע את הקרה, כן? אני אומר מילה קרמה. אהם קרה זה לעשות אני, ממם קרה לעשות שלי. כן? אז בעברית אין לנו, יש לנו עצמי. אבל בעצם זה לעשות אני, לעשות שלי. לעשות אני, לעשות שלי. מה קורה כל רגע ורגע? יש מגע חושי, ואם יש היאחזות, אז יש עשיית אני, עשיית שלי. עשיית עצמי, עשיית שלי, עשיית אני, עשיית שלי. נכון? הולכים כמופעים של אהם קרה, ממם קרה. אהם קרה, ממם קרה. יפה, טוב שאתם צוחקים. אני מבקשת להביא את האטיטוד הזה למופעי אהם קרה, ממם קרה, אהם קרה, ממם קרה. זה אופן התבוננות משחרר לראות עשיית אני, עשיית שלי. ולראות את ה... איך זה, איך היחסות מפיחה איזושהי עצמיות. היא יכולה להיות עצמיות קטנה, והיא יכולה להיות בינונית, והיא יכולה להיות גדולה, והיא יכולה להיות ענקית. ואז היא יכולה לרדת להיות קטנה, ואז היא יכולה להיות גדולה, ואז היא יכולה להיות קטנה, כן? לראות את המופעים האלה ולהביא את ההתבוננות שרואה שהעצמי נוצר מתוך היחסות. זה רק הבנייה מנטלית. אין שם דבר. נכון? זו שאלה רטורית, לכן לבדוק, כן? אני רוצה להקריא לכם קטע מדרשה נורא יפה. אומר הבודה, ראה את העולם עם היצורים השמימיים, שרואה את העצמי ומה שאינו עצמי, מתקבע בגופניות ובמנטליות, ומדמיין, זה אמיתי. כל מה שהוא מדמיין אינו כפי שדמיין. זה בדיוק הדבר שמתעתע בעצמי. הוא אראי וטבעו מתעתע. אז התרגול של הנטה הוא תרגול שעושה פחות אני ופחות שלי. תרגול של פחות לבנות עצמי. ומחר נדבר על זה טיפה יותר, אבל מי שמכיר את התרגול שבו אנחנו בעצם מחזיקים את התפיסה, לא אני, לא שלי. רק תחושה, רק תופעה, רק תפיסה, רק מחשבה. Only nature. זה הניסוח של סיידאות הג'ניה. כן, הם מחזיקים בעדינות את התפיסה, תוך ההבנה שהעצמי הוא מופע, כן, מתוך היחזות, איך אנחנו מביאים מבט שיש בו פחות היחזות? רק תחושה, רק תפיסה. Only nature. רק מופע. עוד קטע. תעצמו עיניים ושבו בישיבה מדיטטיבית. נקרא את הסוף פה. כמה קטעים יפים. עכשיו אפשר לבדוק עכשיו אם האני שלנו יתמקם על משהו. ואף שאחזיק בעדינות את התפיסה, רק תחושה. רק הלך רוח. Only nature. אז הבודה נותן עוד הנחיה, עוד יותר ככה, לעומק ההתבוננות על כל אחד מהמצרפים. לא רק איך תחושת העצמי נבנית על ידי האחזות באחד מהמצרפים, או כולם ביחד. כשמשהו טיפה נהיה יותר מרווח, אפשר להסתכל ישירות לכל אחד מהמופעים האלה של החוויה, גוף, תחושה, תפיסה, סנקרות, הכרה. הוא אומר ככה, מתרגלת, מתבוננת ומהרהרת בכל סוגי הגוף, התחושה, התפיסה, הסנקרות וההכרה. בוחנת אותם לעומק. ובעודה מתבוננת, מהרהרת ובוחנת אותם לעומק. היא מגלה שהם ריקים, חלולים, חסרי מהות. איזה מהות יכולה להיות לגוף, לתחושה, לתפיסה? לסנקרות ולהכרה. והדימוי הכל כך יפה שהוא נותן, זה דימוי שהוא אופן הסתכלות על כל אחד מהמצרפים. כל אחד יש דימוי ספציפי שמראה את החוסר מהות. There is no core. מילה טובה, זה כאילו ממש בלבן של התחושה, בלבן של הסנקרה. מה אפשר למצוא שם? אז הוא מדמה את הגוף, תחושה של הגוף, כמו קצף על המים, חלול, ריק, קצף על המים. מהתחושות, הפילינג טון, הנעים, הלא נעים, כל הזמן נמצאים בתנועה ובזרימה, אם מסתכלים על הוודנה, על התחושות האלה, כמו בועות מים, זה הדימוי, בועות מים. והתפיסה, הזיהוי, כמו מיראז', חזיון תעתועים. והסנקרות, זה נורא יפה. הדפוסים, הנטיות, ההתניות, הרגשות, מראים כמו עץ בננה. אז מי שלא יודע מה זה עץ בננה, כשמסתכלים על הגזע של עץ בננה ופותחים אותו, אין בפנים כלום. הוא ריק, חלול. וההכרה, ההכרה החושית, רגע של ראייה ושמיעה, הערכה וטעימה, כמו אשליה של קוסם. אנחנו רואים את הקוסם עושה משהו, אנחנו רואים אותו עושה משהו. זה לא באמת אמיתי. משפט נהדר של אחד מהמורים הטיבטים, אני לא זוכרת של מי זה, שהוא אומר, כל אחד מחמשת המצרפים, it's real, but it's not really real. It's real, but it's not really real. אני אפשר לתת כבוד למופעים ולחוויה ולמה שנוכח, but it's not really real. גם העצמי הוא not really real. מופע. אהם קרה, ממם קרה. העם קרה? למה העם קרה? מתהווה ונוצר על ידי האחזות וההתמקמות שלנו על משהו. זונגסר קיינצה רינפוצ'ה אומר ככה, מה היתרון בהבנת הריקות? לידי הבנת הריקות אתה שומר על הערכה לכל מה שנראה כקיים, אך מבלי להיאחז באשליות כאילו הם אמיתיים באמת, וללא האכזבה הבלתי פוסקת של ילד שרודף אחר קשת. אתה רואה מבעד לאשליות. את אולי עדיין נרעדת רגשית, עצובה, כועסת או נלהבת. אבל יש לך את הביטחון של מישהי שיושבת בקולנוע ויכולה להשאיר את הדרמה מאחור. כי יש הבנה צלולה שזה רק סרט. אז התרגול שאני מאוד אוהבת במכוון כזה, it's not really real. יש שני משפטים שבשבילי ככה הם מלווים אותי הרבה שנים. התרגול, כן, שמרפא את התנועה שמתיישבת, שמתמקמת, שמבנה, שבונה. זה איך אנחנו רואים את התנועה שבונה, ואיך אנחנו מטפחים את התנועה שמרפא את הבנייה. שלא מתמקמת. איזה חופש לא להתמקם בשום מקום. נכון שזה חופש לא להתמקם בשום מקום? לא להתמקם. מדהים. שני משפטים באנגלית. אחד זה not abiding anywhere. איזושהי תזכורת. Not abiding anywhere. Non-abiding abiding. נורא יפה. And not fixating on anything. ככה, התזכורות האלה, כשמופע עצמי מופיע, תזכורת פנימית. וואו, הנה מופע עצמי, על מה התקבעתי? איפה התמקמתי? Not fixating. Not abiding. ומה קורה ברגע הזה? רגע שינוי של, שינוי של אופן התפיסה שלנו. אז אני רוצה לסיים בדברים של, שכתבה רשת מנזר ביפן, מהמאה ה-18, ששמה הוא טייג'יצו. טוב, יפנית זה לא ה... כן, אז היא רשת מנזר הקוג'ואן, ככה קראו לזה. אני אקח, עם המילים האלה נצא לתרגול בהליכה, שלא מתמקם בשום מקום. היא בעצם מתארת את הרגע של, רגע של חופש ושל תובנה. היא ראתה שכל התופעות התהוו, שהו והתפוגגו. היא ראתה שאפילו ההבנה הזו התהוותה, שעתה והתפוגגה. ואז היא ידעה שאין דבר מלבד זה. אין קרקע. אין דבר שניתן להישען עליו שהוא חזק יותר ממקל ההליכה שהחזיקה. אין על מה להישען, ואף אחת אינה נשענת. והיא פתחה את האגרוף הקפוץ בתודעתה ושמתה. נפלה אל תוך הכל. באנגלית המשפט האחרון הוא מאוד מאוד יפה, קשה לתרגם לעברית. She opened the clenched fist in her mind and let go and fell into the midst of everything. תודה על ההקשבה.